נפש בריא היהדות עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. הערב נפתח את התוכנית בנושא היצירתיות, תכונה שכדאי שתהיה לנו בזמן הקרוב, בה נמצאים יותר בבידוד ובהסגר, יותר לבד, שונה משגרת החיים שהתרגלנו אליה. אז איך נוכל להיות יצירתיים? אז קודם כל חשוב לדעת שלא לחפש כל הזמן ובכל תחום להיות יצירתי, כי זה מעייף. זה לא מאפשר לחיות את החיים. יש תחומים ויש זמנים שכדאי לחשוב על יצירתיות, אבל יש הרבה תחומים שאין צורך ביצירתיות. וההפך הוא הדבר הנכון, שגרת החיים הבריאה היא טובה דיה, והניסיון להיות יצירתי הוא זה שמביא את האדם לשחיקה. אז מה כן כדאי לעשות כדי שנוכל להיות יצירתיים יותר? ראשית, חשוב שנגדיר לעצמנו את החיים שלנו, איך הם היו נראים ללא הפחדים שלנו. בלי הפחדים שלנו היינו יותר יוזמים, יותר נחמדים, יותר לוקחים סיכונים. מה היה שונה בחיים שלנו ללא הפחדים? לא צריך לעשות מעשה, אבל כן צריך לפחות להגדיר את המצפן שלנו בנפש, שידע מי אנחנו אמורים להיות וחולמים להיות, איך אנחנו אמורים להיראות בחלום בתקווה. למה זה חשוב? כי בהרבה מקרים האדם כבר מזדהה עם הפחדים שלו, כבר מתבלבל בינו לבין הפחדים שלו, ובגלל שהוא מפחד לחלום להיות טוב יותר, בגלל שהוא מפחד להיות חברותי יותר, הוא כבר לא מרשה לעצמו לשאוף לחלום, אלא הוא אומר לעצמו, מישהו בהווה זה הוא. זה יכול להיות בסדר בתנאי שהוא מרגיש טוב עם עצמו, אבל להיות והוא לא מרגיש טוב עם עצמו, אלא הפוך, הוא מרגיש חוסר מימוש, הוא מרגיש פספוס. זה סימן ואיתות מהרגש של האדם שמעוטט שהוא משקר לעצמו. אז חשוב שנגדיר לעצמנו איך החיים שלנו נראים ללא הפחדים שלנו. דבר נוסף שיכול להיות לא רק קשור למערכת החשיבה והתפיסה של האדם, אלא גם למערכת התפקוד של האדם. להתקדם צעד אחר צעד לקראת המטרות. לא לצלול לשגרת מטלות ולסמן וי על מטלות החיים ועל מה שכתוב ביומן, אלא לעצור רגע ולהחליט מהי המטרה ביום הזה. והמטרה הראשונה שתהיה לאדם מטרה. הערך הראשון שיהיו לאדם ערכים. השאיפה הראשונה שיהיו לאדם שאיפות. חשוב לא לצלול מיד לעשייה בלתי פוסקת שמעייפת את האדם בסוף היום שלו. בואו נפסיק עם המלכודת של רשימת מטלות ביומני עמוסים. בואו נפסיק לבזבז את הזמן על ידי יותר מדי עשייה שלא תמיד יש צורך בה. מי שיודע לומר לא למה שלא צריך אותו, ידע לומר כן למה שחשוב, יעיל וערכי וטוב ביותר. מי שיודע להגיד לא למה שטוב, יוכל להגיד כן למה שטוב מאוד ומצוין בשבילו. מי שיודע לומר לא לכל מה שלא מתאים למטרה העיקרית לשאיפות של האדם, הוא ימשיך לדבוע בתוך ים של שגרה שוחקת. נקודה נוספת, הפסקות במהלך היום. לא להיות עסוקים כל הזמן באותה מטרה ועשייה, לדעת לעשות הפסקות מדי פעם. נקודה נוספת, השראה. לא תמיד כדאי לחכות לשמוע סיפור מרגש ומעורר השראה, כדי להתעורר עם מוטיבציה והשראה ועשייה. אלא בואו לא נחכה לקבל השראה, אלא נייצר אותה, את ההשראה היומית שלנו, לשמוע, ללמוד, לקרוא, לקום, לרענן את מערכת החשיבה והרגשות שלנו, כל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. בואו לא נחכה להשראה, אלא נייצר אותה. נלמד, נכיר, נפנים שהחיים טובים יותר יכולים להיות הרבה יותר. עם מה שיש כעת, זה תלוי במוח של האדם, בדמיון של האדם, בעשייה של האדם, באדם לעמל יולד. ואם יש לאדם תקווה, הוא מוכן להשקיע מאמץ. בואו נזכור, אנחנו לא מחכים להשראה, אלא אמורים לרדוף אחריה. בואו לא נחכה להשראה, אלא נצא לחפש אחריה. נקודה נוספת. לא להישאר במקום אחד יותר מדי זמן, לא להתעסק בנושא אחד יותר מדי זמן, להתרענן, הפסקות, לעשות כמה וכמה דברים במהלך היום, כמה וכמה נושאים. נקודה נוספת, לשמוע מוזיקה, זה אצל הרבה אנשים מעורר השראה, תקווה, חלומות ושאיפות, והאדם השואב והחולם, זה האדם שעושה ויוזם. החלום והשאיפה של האדם מביאים את האדם לעשייה, כך בדרך כלל, אלא אם כן האדם בורח מהמציאות בעזרת החלומות, ואומר לעצמו שהוא ימשיך לחלום והוא ימנע מעשייה וישב רגל על רגל, והחלומות יתממשו. בעל הלב שמחה אמר פעם למישהו שסיפר לו חלום מסוים, אמר לו, תישן פחות, תחלום פחות. כך נוכל לומר גם לגבי אותו אדם שחולם, חולם כל מיני חלומות, אבל לא עושה שום דבר. נאמר לו, תישן פחות, תחלום פחות, כי החלום שלך הוא רק כלי לברוח מהמציאות. החלום הוא נהדר כאשר הוא ממוזג עם המציאות והעשייה הנהדרת של האדם, אדם לעמל יולד. אבל לא כאשר האדם מורח מעשייה בעזרת בריחה למחוזות של חלומות ושאיפות. עליו נאמר, תישן פחות, תחלום פחות. אבל מי שעושה ויוזם, עליו נאמר, תחלום יותר, והעשייה שלך תהיה יעילה יותר, מחודדת יותר, מלאת אנרגיה, ללא חלודה, אלא מלאת מרץ. נקודה נוספת, שחשוב לדעת בנושא היצירתיות. לישון טוב. מערכת החשיבה עובדת טוב יותר אחרי שינה. בוא ניקח קושי מסוים, לפני שינה הוא נראה מאיים, אחרי מנוחה ושינה טובה, אפילו קלה. אפשר להיות ענייניים יותר וממוקדים יותר לפתור את הבעיה. נקודה נוספת. יצירתיות זה לא אירוע חד פעמי, אלא זה אופי. וצריך לפתח את האופי הזה, מה שנקרא, לצאת מאזור הנוחות של האדם ולשנות הרגלים. עולים במעלית, נעלי המדרגות. רגילים להתחיל את היום עם קפה, נחכה חצי שעה. או שעתיים. רגילים על הבוקר להסתכל בטלפון, נחכה שעה. רגילים מיד שמגיע הביתה להיכנס למטבח, נחכה 5 דקות, נקרא ספר, תהילים, נהיה עם הילדים. לא רגילים לחייך לשכנים? נתאמן בלחייך להם, ולשאול לשלומם. בזמן הקורונה קשה לחייך, לא רואים את החיוך מאחורי המסכה. אבל כן אפשר לשאול לשלומם. העיקרון הוא לעשות משהו שונה. להתאמן בלעשות אירועים קטנים ושונים. דברים בצורה שונה, אפילו קטנים, כך בהדרגתיות אנחנו מפתחים אופי של אדם יצירתי. כי אדם יצירתי זה לא אדם שברגע אחד הוא נעשה אדם יצירתי, אלא זה אדם שכל חייו הוא חי באופן יצירתי. יצירתיות זה אופי שמפתחים בשגרת החיים. אנשים מחפשים את ישועת היצירתיות ברגע אחד. אבל כמו שהפתגם אומר, גם הצלחה בין לילה דורשת 20 שנות עבודה לפני כן. כך לגבי יצירתיות. יצירתיות מבריקה דורשת ימים ושבועות, שנים של פיתוח אופי יצירתי. אין רגע מבריק של האדם. יש אדם מבריק שפיתח את האופי הזה במהלך שנים, ויש לו את ההברקה. זה לא רגע מסוים בחיים, אלא כל החיים האדם הוא במגמה ובכיוון הזה. נקודה נוספת. טוב שאדם ישמע בעיות ופתרונות. איך האדם לא הצליח להשיג כסף למזכיר שלו? איך האדם אין לו מקום בבית? איך האדם לא מכיר את השפה? איך האדם יש לו פחדים חברתיים ובכל אופן הוא יסתדר? הוא מצא את הכסף, הוא יסתדר עם המקום, הוא לא הכיר שפה ובכל אופן ניהל שגרת חיים. פחד מליצור קשר, ובכל אופן הוא עשה את זה בסוף. מה קרה שם? בואו נשמע סיפורים כאלה. סיפורים על קשיים ופתרונות מרגילים את נפש האדם לשמוע בעיה ולא להגיע לתגובה האוטומטית של חוסר אונים, אלא להתרגל לחפש את הרפואה למכה. והרי הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה, אם כן הרפואה ישנה, אלא שהמכה אמורה לעורר את האדם לפתח את מערכת החשיבה, לחפש את הרפואה, שיחפש האדם את התרופה. אבל בהרבה מקרים נכנס האדם אלם קרב אחרי המכה. זה בסדר כשזה קורה בהתחלה, אבל עם הזמן האדם צריך להפסיק להיות בהלם קרב ולהתקדם ולחפש את הרפואה הקיימת. לפעמים יעזור לאדם להשתמש בכוח הדמיון. הדמיון הוא כלי חזק. הוא בהתחלה נראה לנו ילדותי, לא מציאותי. אבל מצד שני בואו נחשוב. המציאות שלנו היום היא הדמיון של מישהו בעבר. המציאות שלנו היום היא תוצאה של הדמיון שלנו בעבר. עברנו דירה, החלפנו עבודה, חינוך ילדים, הגענו למקומות חדשים בחיים. זו תוצאה לא רק של עשייה של האדם, אלא שאיפות שדמיין עליהם האדם. מה שבשעתו היה נדמה לו בלתי אפשרי ולא הגיוני, עם הזמן הפך להיות לחלום ולמציאות. המציאות היא סטטית, הדמיון עוזר לאדם למקד את העשייה שלו, לייצר מציאות חדשה. נקודה נוספת, אדם יצירתי זה לא אדם שמתפשר על ברירת מחדל, אלא מטיל ספק במה שנראה לאנשים כבלתי אפשרי. האדם היצירתי מנסה שוב ושוב, שבע, יפול צדיק וקם. כך הוא מנסה לפתח תחומים חדשים, להתפתח למימדים חדשים בחיים. אנשים בזבזים הרבה שנים מהחיים שלהם בגלל שהם לא רוצים לבזבז כמה שעות לקרוא, לשמוע, ללמוד, להכיר כיוונים חדשים, וכך הם נשארים מקובעים בישן, בידוע, במוכר, ולא פעם במה שרע להם. חשוב שעדיין צע עוד תחביבים, עוד תחומים חדשים, ללמוד, להכיר אנשים חדשים. יצירתיות זה אופי שאדם יפתח אותו. בזמן ההסגר יוכל האדם למצוא הרבה זמנים של שיעמום ותסכול. זה לא ההסגר עשה את זה. ודאי שההסגר מוסיף לזה, אבל זה גם מפגש של האדם עם מישהו. עם האופי הקצת משעמם שלו, עם האופי הקצת לא מעניין שלו ולא מתעניין בדברים חדשים, ולכן קשה לו. לא נשפוט את האדם עד שנגיע למקומו, אבל כן נעזור לאדם לראות כיוונים חדשים. לא נתלה את הכל באופיו של האדם, אבל כן נאמר שההסגר, היותר בדידות שהאדם נמצא בה, עוזרת לאדם לפקוח את העיניים ולראות שכעת ישנה זכוכית מגדלת על מי שהוא היה עד היום. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
קול חי וקול חי מיוזיק עושים היסטוריה. לראשונה, הרגעים הגדולים של תש"פ בסיכום דיגיטלי מרהיב עם גלריות, וידאו, כתבות וכל האירועים שעשו את השנה. לקבלת מהדורת הסיכום החדשנית ישירות לנייד או למייל, שילחו את המילה סיכום לוואטסאפ שמספרו 055-333-9393 או למייל rstrudel93fm.co.il.
חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
גם בחג הסוכות הזה ארגון יד עזרה ושולמית מעניק סלי מזון ליתומים, אלמנות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו להושיט יד ולהפוך את החג של מאות משפחות נזקקות לשמח יותר. תורמים וזוכים להיות שותפים לפעילות הברוכה של ארגון יד עזרה ושולמית. חייגו ותרמו עכשיו. כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית. כוכבי 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
ושמחת בחגיך. מתמי גרשי מביא לכם את סעודת החג לסוכה להנאת כל המשפחה. ארוחות משפחתיות, בורגר ענקי, טוסט נקניק, שניצל ועוד ועוד. אברבנל 72 בני ברק, 058-690-1419, 058-690-1419. בקשרות המעודרת בדץ הרב רובין שליטה.
הילדים אהבו את עוגת השוקולד והבגדים עוד יותר?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת גביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
מי בר נועם אחד? תשכחו מכל מה שידעתם על מי בר. מים חמים לשפעת ומי בר נועם אחד. כוכבי 85-10.
מבצע מיוחד לימי הסגר. אופר הלוי מגיע עד עליכם עם 11 הצגות על דיסקונקי לצפייה במחשב הביתי.
זה רעיון מדהים.
ועכשיו במחיר מסופסד ל-200 המזמינים הראשונים, רק 180 שקלים.
מה?
להזמנות חייגו עכשיו 03-909-2124, 03-909-2124.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב. חזרנו אליכם ונרצה להתייחס למספר שאלות. שאלה אחת בנושא חרדות. איך אנחנו יודעים שהחרדה היא חרדה, או שמה החרדה היא לא חרדה, אלא היא פחד אמיתי? היא שאלה מצוינת. איך אנחנו יודעים את זה באמת? התשובה היא, החרדה היא באה לידי ביטוי בפחד שהוא בלתי פוסק. ברגע שיש פחד בלתי פוסק, אז זה כבר נמצא המקום של החרדה. זה נורמלי שאדם יש לו כל מיני פחדים. נורמלי שאדם מפחד, נורמלי שאדם הוא מדי פעם דואג מה יהיה בעתיד, אבל החרדה היא כאשר האדם הוא לא נמצא במקום הזה. מה זאת אומרת? הוא לא במקום של חרדה ופחד, סליחה, הוא לא במקום של פחד שבו הוא באמת שואל את עצמו. כמו שכתוב, אשרי אדם יפחד תמיד, הוא שואל את עצמו, מה יהיה? והוא מחלקל צעדיו קדימה, הוא בודק איך הוא יכול לשפר את איכות החיים שלו ואת העשייה שלו. לא, הוא לא במקום הזה. האדם החרד, הוא לא שואל שאלה ורוצה פתרון. האדם החרד, הוא לא מפסיק לשאול שאלה. הוא שואל עוד, ועוד, עוד פעם, ועוד פעם. והוא שואל, והוא שואל. הוא לא מפסיק לשאול. בואו נתאר לעצמנו, מישהו שואל, שואל אותנו, מה השעה? נענה לו, השעה היא כך וכך. ואז הוא שואל עוד פעם, מה השעה? מה השעה? מה השעה? מה השעה? מה נעשה עם השאלות הבלתי פוסקות האלה? אנחנו מבינים שהאדם הזה הוא לא רוצה לדעת מה השעה. הוא לא מפסיק לשאול. אז זה לא בשביל לדעת מידע מסוים, אלא זה בשביל משהו אחר, זה מציק. זה כבר מעורר יותר מדי פחד. זה מציק לאדם, פוגע בשגרת החיים של האדם. המטרה של הפחד זה לא כדי שהאדם יימנע מהעשייה. המטרה של הפחד זה כדי שהאדם יהיה מוקד. אם לדוגמה, יש בן אדם שהוא מלא מרץ, מלא התלהבות. באמת הוא רוצה ליצור קשר עם אנשים חדשים. דבר נהדר. אבל אם והיה ואין לו שום פחד, אז מה הוא עושה האדם הזה? הוא מתחיל לדבר עם כל אחד ואומר מה שהוא מרגיש ואיך שהוא מרגיש, והוא לא נמנע מכל מיני מילים, והוא יכול להעליב ולפגוע ולהשפיל אנשים אחרים. כי אין לו שום פחד, אין שום מסגרת. הפחד הוא לא בא למנוע את המוטיבציה של האדם. הפחד הוא בא למקד את האדם. אתה מלא התלהבות נהדר, אתה מלא מוטיבציה נהדר, אבל מטרת המוטיבציה וההתלהבות היא ודאי ליזום לעשות, והפחד הוא בא לייצר מסגרת. פה תיזהר לו לדבר יותר מדי, פה תיזהר לו להעליב, פה תבחר את המילים שלך בקפידה. מה עושה החרדה? החרדה היא שואלת עוד פעם שאלה. מה קרה? מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? ואז מה קורה עם האדם? הפחד לא ממקד את האדם בעשייה, אלא הפחד הוא מגביל את האדם. האדם נמנע מלתפקד. האדם נמנע מלעשות. האדם נמנע מליזום. אם כן, זה הסימן שיש כאן חרדה, אין כאן פחד. הרי אשרי אדם מפחד תמיד. איזו חכם הרואה את הנולד, אדם שרוצה לחלקל את צעדיו קדימה. האדם החרד הוא לא חושב יותר מה אפשר לעשות, אלא רק איך אפשר להימנע. איך אפשר שלא להתקרב לאותו מקום שהוא כביכול נקרא לזה מאיים. לאותו מקום שהוא מפחיד. לאותו מקום שמי יודע מה הולך להיות שם. ומה קורה עם האדם הזה? האדם הזה הוא נמנע מעשייה. אם כן, זה המדד, כדי שנוכל לדעת מה ההבדל בין פחד לבין חרדה. פחד הוא הגיוני, ומטרתו לקדם את האדם רק בצורה מדויקת. חרדה היא באה להגביל את האדם. החרדה מגבילה את האדם ומונעת מהאדם מתפקד. זה מה שקורה עם החרדה. החרדה היא מגבילה את האדם, כי האדם יותר מדי מתעסק עם החרדה. שאלה נוספת. כאשר יש לנו אדם שהוא שואל, אשתו לא מאמינה בהתקדמות ובעשייה שהוא עושה. הוא מתקדם בשלום בית ואשתו לא מאמינה. אמר שהוא יעשה שינוי, הוא לא מתמיד בשינוי. איך הוא אמור להתייחס לזה? איך הוא אמור להתייחס למקום הזה ומה ההתייחסות שלה, וגם היא וגם הוא שומעים? התשובה היא, כאשר אדם אומר שהוא מתכוון לעשות שינוי למען הצד השני, הוא מתכוון לעשות שינוי, דוגמה, הבא למען אשתו. הוא מנסה, הוא מתכוון להשתפר, להיות טוב יותר, הוא מתכוון להיות יעיל יותר, הוא מתכוון לעזור, הוא מתכוון לעשות כל מיני דברים. האם כאשר האדם אומר שהוא מתכוון להשתפר, והוא לא מצליח, האם הוא משקר? התשובה היא לא. זה לא שיש כאן שקר. אלא כאשר האדם בא ואומר, אני רוצה להשתפר ואני רוצה להשתנות. זה נורמלי. שהוא רוצה להשתפר, רוצה להשתנות, אבל זה לא אומר שבגלל שהוא החליט, אז כוח ההרגל יכנה לכוח ההחלטה של האדם. והפוך, כוח ההרגל חזק יותר מכוח ההחלטה. כוח ההחלטה של האדם הוא כוח נהדר, הוא כוח חשוב, אבל עדיין הוא לא חזק יותר מאשר כוח הרגל. ולכן כאשר אדם בא ואומר, אני רוצה לעשות שינוי, הוא באמת מתכוון לעשות שינוי. צריך עכשיו לייצר את השינוי בצורה הדרגתית, איך עושים את זה בצורה מדויקת, נכונה, איך אנחנו פועלים בצורה שהיא אכן תהיה מתאימה לשגרת החיים של האדם. וכך האדם, הרצון שלו יתורגם הלכה למעשה. כי אם והאדם מחליט לעשות שינוי, זה לא אומר שהוא לא יעשה אותו. זה רק אומר שההרגל הוא חזק יותר מאשר כוח ההחלטה, ולכן צריכים לעשות גם החלטה עם כוח הרצון, אבל גם ובעיקר טכניקות איך עושים את זה בשגרת החיים. ואם לא יודעים, אז זה נראה שזה לא אמיתי, אבל זה כן אמיתי ההחלטה של האדם. שלום, ערב טוב.
קוראים לי מנחם כהן, אני מאוד, קודם כל אני רוצה להודות לרב על כל שמשמע את השיעורים שלו, גם בלילה, גם בבוקר, זה מאוד, מאוד מחזק, מאוד עוזר. עכשיו יש לי שאלה, הרב קצת נגע בזה, למה לפני ביום כיפור, אנחנו כולנו, מאלול עד יום כיפור, כולם ככה מתחזקים, ומתקרבים ועושים כמה שיותר מצוות והכל, ופתאום עכשיו בסוכות הכל משתנה, לכאורה זה מראה שגם עד יום כיפור זה לא היה אמיתי.
שאלה מצוינת, האם זה היה אמיתי או לא היה אמיתי? התשובה היא, אפשר גם לומר איפכא מסתברא, אפשר לומר בדיוק הפוך, אפשר לומר שאדרבה, כאשר האדם הוא בעשרת ימי תשובה, וביום הכיפור עם מלא התלהבות, אומר שמע ישראל, ברוך שם כבוד מלכותו, כמו המלאכים בכל רם, אז דווקא זה מישהו באמת. כאשר הוא בשגרת החיים שלו, זה לא מישהו באמת, זה ההרגלים שמשתלטים על האדם, אבל זה לא הרצון שלו, זה לא ההחלטה שלו, זה לא מי שהוא היה רוצה להיות, זה לא השאיפה שלו. מספרים סיפור חסידי על אותו חסיד שהיה מגיע לרבא שלו כל פעם בתקופת החגים בחודש תשרי. ובמהלך השנה הוא החליט שהוא לאט לאט יוצא לעסקים, והוא הבין שמה שמפריד בינו לבין ההצלחה זה דווקא הלבוש החסידי שלו. בהדרגתיות הוא נפרד מהלבוש החסידי שלו, אבל כל פעם בחודש תשרי כאשר הוא חזר אל הרבה, לחגים, אז הוא חוזר כמובן עם הלבוש, להיראות כראוי וכיאה. אבל עם הזמן הוא החליט שהוא רוצה להיראות מול הרבה שלו בדיוק איך שהוא בשגרת החיים שלו. ואז הוא הגיע לרבה שלו. והרבה שלו אומר לו, מה זה? מה השתנה? מה יום יומיים? מה שנה משנתיים? מה השתנה השנה הזו? אז הוא אומר לו, את הסיפור האמיתי, אני בעצם מזמן כבר לא עם כל הלבוש החסידי. אני החלטתי שאני מגיע לרבה, מי שאני, מה שאני, איך שאני. אז הוא אמר לו, מניין לך שכל השנה זה מי שאתה, וכאשר אתה מגיע לרבה אתה צבוע? אולי הפוך. אולי כל השנה אתה צבוע, וכשאתה מגיע לרבה זה מי שאתה באמת? כך אנחנו מתייחסים גם כן לעשרת ימי תשובה, כמו שכתוב בשולחן ערוך, לא אוכלים פטפלטר, או נוהגים במנהגים של חומרות יתר, או דווקא בעשרת ימי תשובה. למה? לא בגלל שזו עצביות, הפוך. זה מי שאנחנו כן רוצים להיות. זה המצפן האמיתי שלנו שמגדיר מה השאיפות שלנו, זה המגדלור שלאורו אנחנו הולכים, זה המצפן המדויק, המכוון הטהור. כל השנה כולם, אם והיה והאדם הוא לא הולך בכיוון הזה, אז יש לו קצת רגשות אשמה. למה יש לו רגשות אשמה? בגלל שהוא יצר את הזהות האמיתית שלו בעשרת ימי תשובה, ולכן יש לו רגשות אשמה כאשר הוא מתנהל בצורה לא נכונה. הפוך! הוא אמנם צבוע, אבל הצביעות היא לא בעשרת ימי תשובה, הצביעות היא בשגרת החיים שלו. עשרת ימי תשובה זה מי שהוא היה רוצה להיות יותר קרוב למלאך, אבל בעשרת ימי תשובה, אז יש מיקוד ויש ריכוז ויש עבודה, ובשאר השנה כולה אדם נשאב אחרי שגרת החיים הרגילה שלו, ולכן נדמה לו שזה לא הוא. זה לא הוא, זה הרגלים שלו. עשרת ימי תשובה זה הבחירה של האדם. הבחירה של האדם זה מי שהוא רוצה להיות, זה עשרת ימי תשובה. בשאר ימות השנה, זה הרגלים שמשתלטים על האדם. עד הרבה, זה לא האדם, זה האוטומט של האדם. במה ניכר האדם? במה שונה האדם עם בעלי החיים? בהרגלים שלו או בבחירה שלו? בבחירה שלו. בשאיפה שלו, בפעולה האוטומטית שלו? בבחירה שלו, בשאיפה שלו? איפה זה בולט? בעשרת ימי תשובה או בכל השנה כולה? בעשרת ימי תשובה. אם כן, זה האדם. אז אם כן, כל השנה הוא צבוע בעשרת ימי תשובה. יש בו את המימד האמיתי שלו שבא ידי ביטוי.
טוב, תודה רבה הרב.
כל טוב. שלום, ערב טוב. אנחנו נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
במיני בר נועם אחד כוכבי 85 10
מבצע מיוחד לימי הסגר. אופר הלוי מגיע עד עליכם עם 11 הצגות על דיסק און קי לצפייה במחשב הביתי.
זה רעיון מדהים.
ועכשיו במחיר מסופסד ל-200 המזמינים הראשונים, רק 180 שקלים.
מה?
להזמנות חייגו עכשיו 03-909-2124 03-909-2124.
גם בחג הסוכות הזה ארגון יד עזרה ושולמית מעניק סלי מזון ליתומים, אלמנות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו להושיט יד ולהפוך את החג של מאות משפחות נזקקות לשמח יותר. תורמים וזוכים להיות שותפים לפעילות הברוכה של ארגון יד עזרה ושולמית. חייגו ותרמו עכשיו. כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
ושמחת בחגיך. מטעמי גרשי מביא לכם את סעודת החג לסוכה להנאת כל המשפחה. ארוחות משפחתיות, בורגר ענקי, טוס נקניק, שניצל ועוד ועוד. אברבנל 72 בני ברק, 058-690-1419, 058-690-1419. בקשרות המעודרת בדץ, הרב רובין שליטה.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
רציתי לשאול, האם לכל קושי בחיים רק לחזק את האמונה, או שיש עוד דברים לעשות?
האם לגבי כל קושי יש לחזק את האמונה, או יש עוד דברים לעשות? אתה שואל שאלה מצוינת. השאלה הזאת היא, שואל אותה גם רבי ישראל מסלנט. הוא אומר, אנחנו עכשיו משתמשים בכוח האמונה של האדם. למה אנחנו משתמשים בכוח האמונה של האדם? אנחנו צריכים לי, סליחה, אנחנו, יש לנו כוח האמונה של האדם, ויש כוח עבודת המידות של האדם, עבודת המוסר, עבודת החסידות. למה צריכים גם וגם? למה גם וגם? הרי אם והיה, ודוגמה, יש לאדם קושי מסוים, יש לאדם קושי של, יש לו מידת הכעס, יש לו חוסר הסתפקות במועט, יש לו תסכול, יש לו קנאה. למה יש כל כך הרבה ספרי מוסר? למה יש פרקי אבות? למה יש רבותינו הראשונים שדנים בכל מיני תכונות נפש ואיך לשפר אותם? הרי מה הבעיה? בואו ונפעיל את כוח האמונה של האדם ונאמר הכל משמיים. למה לחוס? למה להתעצבן? למה להיות מתוסכלים? למה להיות מיואשים? למה לקנא במישהו אחר? מה הבעיה? פשוט כוח האמונה. לאדם יש בעיה, ישתמש בכוח האמונה. אומר רבי ישראל מסלנט כך, הוא אומר, אם והיה ויש איזשהו קושי מסוים, אז מה שיעשה הוא, מבחינתו האדם הזה, הוא לא יכול להסתפק רק בלומר, יש לי אמונה והכל יסתדר, והכל לטובה. אי אפשר לפתור בעיות רק בעזרת אמונה. מדוע אי אפשר לפתור בעיות רק בעזרת אמונה? התשובה היא, הוא מדמה את זה למה שאומרת הגמרא במסכת סוכה. הנר והתורה. הנר והתורה, המצווה דומה לנר, זה אור קטן. והתורה זה כמו אש, אור גדול. ויותר מכך, המצווה היא מגנה בשעתה. והתורה מגנה גם בשעתה וגם בשעה שלא עוסקים בה. מה משמעות הדברים? אדם עוסק במצווה, אז האור של המצווה מרחיק את האדם מן העבירה. אבל כאשר האדם לא עוסק במצווה, אז אין מה ששומר עליו. אבל כאשר האדם הוא מלא וגדוש בתורה, אז התורה מגנה עליו לא רק בשעת המצווה, אלא גם שלא בשעת המצווה. אומר רבי ישראל מסלנט, כך זה האמונה ולימוד המוסר. המצווה זה כמו האמונה. האמונה עוזרת בשעתה. כאשר לאדם יש קושי, האמונה באה ויכולה לעזור לאדם ולרומם את האדם לפרק זמן קצר, והאדם מתחזק באמונה ומתרומם מהייאוש, מהתסכול, מהאכזבה, מקנאה, משיעמו, מכל מיני מידות שליליות. אבל זה לשעתה, לשעה שבה האמונה עובדת. אבל כאשר האדם בשגרת החיים הוא לא מפעיל כל הזמן את כוח האמונה, כאשר האדם בשגרת החיים שלו רוצה לחיות חיים יחסית רגועים יותר, ולדעת לנהל טוב את הכעס ואת הקנאה ואת תסכול וייאוש, מה הוא צריך לעשות? הוא לא יכול כל הזמן רק להשתמש באותו כוח אדיר שנקרא כוח האמונה. מה שהוא צריך לעשות זה גם נקרא עבודת המידות. ללמוד איך, עם טכניקות, איך להסתפק במועט, איך להסתפק בשלו, איך לשמוח בחלקו, איזו עשיר השמח בחלקו, איך לפרגן לזולת, איך קינה צוברים תרבה חוכמה ולא קינה שמוציאה את האדם מהעולם. כלומר, צריך האדם בהדרגתיות להתחיל לפתח את האישיות והאופי שלו, לשדרג את המידות שלו ואת מערכת החשיבה שלו, כדי שמציאות החיים המשתנה לא תכביד על האדם יותר מדי. כך הוא מגלה יותר גמישות בתוך כל אתגרי החיים, קשיי החיים. איך יוכל האדם לעשות את זה? כאשר יש לו מידות טובות. המידות הטובות זה האופי של האדם, זה התורה. המצווה זה כמו הנר, זה כמו האמונה והנר. זה כוח גדול, אבל זה לשעתו. האדם מתוסכל ומתחזק באמונה, הכל משמיים. אבל, אומר הסטייפלר בעצות והדרכות, מופיע בספר עצות והדרכות, מכתבים תשובות של הסטייפלר. ואחת מהתשובות שם, הוא דן ואומר שהאדם לא יותר מדי, יביא את עצמו למצבים של ניסיונות בחיים, ואז יצטרך לומר, הכל משמיים. מראש, מה יעשה האדם? יעבוד על המידות שלו, ידע לסמוח עם מה שיש לו, יסמוח בחלקו, פחות קנאה, פחות נאווה. ואז ברגע שהאדם יודע לנטרל את הרע ולטפח את הטוב ומפתח את האישות והמידות שלו, מה קורה לאחר מכן? אז מהמקום הזה הוא מרגיש שכן, הוא יכול לתפקד, הוא יכול לחיות שגרת חיים, וגם אם והיה, ויש לו איזושהי בעיה בשגרת החיים, אז מה הוא עושה? אז מה שהוא יעשה זה שהוא גם ישתמש בכוח האמונה. אבל לא רק כוח האמונה, גם כוח המידות. בלשון החסידית קוראים לזה ככה. לא רק התערותא דלעילא, איזשהו כוח עליון שזה כוח האמונה, אלא גם התערותא דלתתא, גם כן הכוח של האדם הגברא שהוא עובד על המידות שלו ועל האישיות שלו, ואז אין לו יותר מדי סתירה בין הקשיים בחיים לבין האמונה. כי ככל שיש יותר מדי קשיים בחיים בין הסתירה לבין האמונה, אז מה קורה עם האדם? ככל שהוא חווה יותר ויותר את הקושי, הוא לא מצליח לתפקד בשגרת חיים רגועה וטובה. אז עכשיו יש לו קנאה כלפי חבר שלו. אז במקום לעבוד על הקנאה, אז הוא מפעיל את כוח האמונה. אבל כוח האמונה זה כוח חזק מאוד. אבל זה יוצר יותר מדי קונפליקט בנפש. אני מאמין שהכל לטובה, אבל אני מקנה. מאמין שהכל לטובה, אבל אני מקנה. תקטין את הניסיון. ברגע שאדם עובד על המידות, אז יש לו פחות גם כן צורך להשתמש בכוח האדיר הזה שנקרא כוח האמונה, ובכך הוא נמצא בפחות קונפליקטים, יותר קל לו. אז אם כן, ראינו שני דברים. א', בשגרת החיים צריך האדם להשתמש גם בכוח האמונה של האדם, אבל לא רק, אלא גם עבודת המידות. וזה שני דברים שונים. זה כוח שהוא עובד לשעתו, כוח האמונה של האדם, אבל הוא לא משנה את האדם. הוא משנה אולי את הגישה של האדם, אבל כדי שאדם ישנה את המידות שלו, זה ברקע אמונה צריכה להיות. אבל העבודה היא עבודה של טכניקות וכלים וגישות, כפי שמופיע בכל ספרי רבותינו הראשונים והאחרונים, ספרי המוסר וספרי החסידות.
תודה רבה.
בבקשה.
תראו עוד שאלה?
כן, בבקשה.
לגבי תקיעת שופר, אנחנו תוקעים בשופר של אייל, אבל הרי אברהם אבינו למעשה לא היה מוכן להקריב אייל, הוא היה מוכן להקריב את הבן שלו.
כן. שאלה מצוינת.
ברשות הרב, אני אשמע את התשובה ברדיו.
כן, תודה. בטח. אז למה באמת אנחנו תוקעים בשופר של איל? כמו שמופיע בגמרא במסכת ראש השנה, מופיע שם בגמרא שתקעו בשופר של איל, וכך יעלה זיכרונכם לטובה, והקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. מדוע כך אנחנו תוקעים דווקא בשופר של איל? שאלה מצוינת. שואל את זה הגאון רב צבי פסח פרנק גם כן. הוא שואל עוד שאלה. הוא שואל מדוע אצל אברהם אבינו מצינו שדווקא אחרי שהוא עקד ושחט את העיל, אז הוא זכה לברכה הרבה הרבה את זערכה. הרי לכאורה לא ככה היה צריך להיות. מתי היה אמור אברהם אבינו לזכות לברכה של הרבה הרבה את זערכה? מתי? דווקא כאשר הוא היה מוכן לעקול את הבן שלו יצחק. אחרי שהמלאך אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, אז היה אמור אברהם אבינו באמת לזכות לברכה הרבה הרבה את זערכה. מתי הוא זכה לברכה הרבה הרבה את זערכה? דווקא אחרי שהוא עקד את העיל. אבל זה לכאורה, זה לא אז צריך לקבל את הברכה? התשובה היא, הרבה אנשים מאמינים, חושבים, שאם והיה ויגידו להם, הקדוש ברוך הוא יגיד להם, לך, תעקול את הבן שלך, הם באמת יעשו את זה. כי הקדוש ברוך הוא אומר להם את זה, מי לא יקשיב לקדוש ברוך הוא? כן, אבל בכל אופן יש משהו שונה. מהו הדבר השונה? הדבר השונה הוא שכאשר אברהם אבינו הולך לעקוד את הבן שלו, הוא לגמרי מזדהה עם העקידה. הוא מזדהה בצורה מוחלטת, והוא אומר, כן, מאמין שזה ודאי, ודאי משמיים. הקדוש ברוך הוא עושה את הדבר הטוב ביותר למען האדם, אז הוא מזדהה עם זה בצורה מוחלטת. אדם רגיל היה הולך, אבל בלב כבד. ואז כאשר המלאך אומר, אל תשלח ידך אל הנער, מה היה עושה אדם רגיל? הוא היה בורח משם. בורח כמה שיותר מהר. לברוח עם מקום מעורר טראומה שכזה, מעורר כזה מקום חוסר עוני. מי רוצה להישאר במקום כזה? רוצה לברוח עם מקום כזה. כך, זה לגבי האדם רגיל. אברהם אבינו, אחרי שיש את העקידה, ואומרים לו, אל תשלח אתך לנער, הוא לא בורח משם, הוא נשאר שם. הוא לא רוצה להיפרד מהמקום הזה. הוא עדיין רוצה להקות את הבן שלו, הוא כל כך האמין שזה הדבר הכי נכון לעשות, הוא הזדהה עם זה בלב שלם. אדם רגיל היה הולך, אבל זה לא בלב שלם. כאשר יש הזדמנות לברוח, הוא בורח, אל תשלח ידך לנער, הוא בורח משם. אברהם אבינו לא בורח. אפילו כתוב, הילך אחר האיל, הוא הלך לחפש איל אחר. במקום יצחק, כאשר הוא הולך לחפש את האיל האחר, מה קורה שם? למה הוא הולך? כתוב וילך, למה וילך? הרי אברהם, וימהר אברהם, ולבקר רץ אברהם, תמיד הוא רץ, הוא אף פעם לא הולך לאט, מה פתאום עכשיו הוא הולך לאט? מה קורה? התשובה היא, הוא מנסה ללכת, אבל לא מהר, לאט, הוא עדיין חושב שהוא הולך להקות את הבן שלו, הוא עדיין באותו מצב, לכן מה הוא עושה? הוא הולך אחר איל, הוא לא רץ, כי הוא עדיין רוצה להקות את הבן שלו. וגם כאשר הוא עקד את האיל ושחד את האיל, הוא אומר, יהי כאילו זה הבן שלי, הוא קרב. כאילו הוא זה האפר שלו, כאילו זה הדשן שלו. הוא עדיין שם בתוך העקידה. אז איפה אנחנו רואים שאברהם אבינו הוא בלב שלם בכל העקידה? דווקא כאשר הוא מוכן ללכת, לשחוט לאחר מכן את האיל ולא לברוח. אז אם כן, האיל, ההקרבה שלו, זה סימן לאמיתות, המוכנות להקריב את יצחק בלב שלם. שלום, ערב טוב. כן, שלום.
שלום. רציתי לדעת מה זה בדיוק טראומה. שמעתי שיש לזה תופעות לוואי ששוכחים דברים, ומה זה בעצם טראומה?
אני אענה. מה זה טראומה? מה זה טראומה? התשובה היא, טראומה זו הרגשה חזקה של חוסר אונים. זאת אומרת שלדוגמה, עכשיו חלילה האדם היה בתאונת דרכים. חלילה. כשבתאונת דרכים הוא מרגיש חוסר עונים, לא כל מי שבתאונת דרכים מרגיש חוסר עוני, אבל אנחנו ניקח דוגמה עכשיו עם בן אדם. שהוא כן, הוא עכשיו היה שם בתאונה והוא הרגיש חוסר עונים. חוסר עונים זה זמן, זה זמני. כלומר, הייתה תאונה, זה לקח דקה, שתיים, שלוש. לאחר מכן מה קרה? לאחר מכן הוא נרגע, החיים חזרו לשגרה. זה רגע של חוסר עונים. אבל אדם שהייתה לו טראומה, זה לא אדם שהחוסר עונים היה אז וזה נגמר. הייתה תאונה, לדוגמה, חלילה, ב-10 בבוקר, ב-10 ו-15 ו-10, 10 וחצי, 11, הכל נגמר. לא. אצל האדם הזה, האירוע הזה הוא לא נגמר. החוסר עונים הוא, נקרא לזה, נרכש עכשיו בתוך הנפש. כעת הוא מפחד, לדוגמה, כל פעם מחדש תעלות ברכב. כי מי יודע, אולי עכשיו זה יקרה פעם נוספת? למרות שלפי חוקי הסטטיסטיקה וההיגיון זה לא יקרה פעם נוספת, בכל אופן הסיכוי שזה יקרה פעם נוספת זה מאוד מאוד נמוך. ובכל אופן, מה קורה עם האדם הזה? האדם הזה מאמין שכן זה יכול לקרוא פעם נוספת. עצם זה שהאדם מאמין שזה כן יכול לקרוא פעם נוספת, זוהי הטראומה. הטראומה זה אירוע של חוסר עונים שהוא נרכש בתוך נפשו של האדם, והוא בטוח שהוא יחווה את החוסר עונים הזה עוד רגע ועוד רגע ועוד רגע, עוד רגע זה הולך להגיע, הוא לא יודע מתי הטראומה הזאת היא במציאות ומתי היא בדמיון, הוא כבר לא עושה את ההבדל. יש מקרים קיצוניים שזה נקרא פוסט-טראומה. מה זה פוסט-טראומה? פוסט-טראומה זה כאשר האדם הוא אפילו בהקיץ חווה את זה כאילו עכשיו זה קורה פעם נוספת, לפעמים אפילו רואה מראות, חולה מה זה באמצע הלילה, הוא מתעורר באמצע הלילה מאותו אירוע טראומטי שהיה. הוא לא מצליח להשתחרר מזה. מבחינתו זה עדיין חי, זה פצע פתוח. אז טראומה זה חוסר אונים נרכש. היה אירוע קשה, נקרא לזה מ-1 עד 10 ברמה 10. עכשיו הוא חווה את זה ברמה 3, 4, 5. זה פוגע בתפקוד שלו, כי הוא לדוגמה לא רוצה לעלות יותר על רכבים, הוא לא רוצה להתקרב למקומות שהאחוז הסיכון שם הוא מאוד מאוד נמוך. הוא לא רוצה להתקרב שם בכל אופן. למה? מבחינתו זה מאיים עליו, זה מסוכן, מי יודע מה הולך להיות. אדם שיש לו פוסט-טראומה, האירוע היה דוגמה ברמה של מ-1 עד 10 ברמה 10, עכשיו הוא עדיין חווה את זה ברמות של בין 6 ל-7, 8, 9, אפילו לפעמים 10, כאילו ממש הוא שם. אנשים בדוגמה שהיו במלחמות, או אנשים שהתמודדו, אם כמו אנשים בדוגמה בדרום, בסדרות וכדומה, לא כולה, אבל לפעמים, אנשים שומעים את האזעקה, והחומר נפץ או טיל, הם עדיין רואים את זה, שומעים את זה, זה עובר לידם, הפחד הבעלה, פתאום באמצע היום, 14:00, 20:00, הם חווים את זה, כאילו זה ממש אמיתי, זה לא כאן, אבל מבחינתם זה כמו, כאילו זה כאן, זה לא במציאות, אבל ככה הם חווים את זה, הנפש כבר לא עושה הבחנה, חווים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז זה טראומה וזה פוסט-טראומה. האדם חווה אירוע, וזה היה מבחינתו חוסר אונים, והחוסר אונים הזה הפך להיות ממש חלק ממנו. זה ממש הפך להיות חלק, נקרא זה מהתפיסה שלו את המציאות, והוא בטוח שכל רגע זה יכול להיות פעם נוספת.
תודה רבה, וזה בעצם חרדה מה שיש?
בדיוק. הטראומה היא חרדה. הפוסט-טראומה היא חרדה מאוד מאוד חזקה, אבל הטראומה היא בעצם... נכון, היא חרדה. מה זאת אומרת חרדה? חרדה הכוונה היא אירוע שבו האדם הוא חווה מציאות לא קיימת כאמיתית. כלומר, הוא באמת חווה שעכשיו יכול להיות משהו מסוכן. אבל שום דבר מסוכן לא יכול להיות באמת, אבל הוא חווה את זה כאילו זה ממש יכול להיות. באמת, התאונה תהיה פעם נוספת. לא תהיה תאונה פעם נוספת. הרי הסיכוי שתהיה תאונה פעם נוספת זה 0.0001, מאוד נמוך. ובכל אופן, האדם מטיל באחוז מאוד נמוך. זה גורם לו להטיל ספק במציאות ברמה של ממש. 100% כמעט סיכוי שזה הולך להיות. ככה הוא חווה את זה. זה לא אמיתי, אבל ככה הוא חווה את זה.
תודה רבה, וגם תודה על כל השיעורים.
בבקשה, כל טוב. שלום, ערב טוב. אנחנו לא שומעים, אז אנחנו נתייחס בדקות הספורות שנותרו לנו... לעוד מספר, נתייחס לעוד מספר שאלות. אם והיה ויש ילד שהוא מתחצף, מה אנחנו עושים? התשובה היא, כאשר ילד מתחצף, בהרבה מאוד מקרים הורים הם סלחנים כלפיו, הם סולחים. מה זאת אומרת סולחים? הם אומרים הוא בסדר, זה חמוד, או שהם באמת אומרים זה זמני, זה יעבור לו. הוא רק בן 4, הוא רק בן 6, הוא רק בן 7. זה יעבור לו, הוא ילמד לבד. אבל האמת שזו היא טעות, והפוך, זה הדבר הנכון. לא רק שהוא לא ילמד לבד, הוא ילמד שכן כדאי להמשיך ולהתחצף. ולמה? עכשיו הוא מתחצף. כשהוא מתחצף, הוא השיג מה שהוא רצה או לא השיג מה שהוא רצה? הוא השיג מה שהוא רצה. אז יש כאן מעשה, חוצפה. ויש כאן תגובה, השיג מה שהוא רצה. ואז יש כאן בעצם חוויה מתגמלת. אם יש כאן חוויה מתגמלת, אז מה הנפש מפנימה? להתחצף זה כדאי. להתחצף זה משתלם. אז החוצפה היא נעשית יותר מופנמת. החוצפה נעשית יותר חלק ממנו. אדרבה, זה משתלם לו. זה עובד, הוא יעשה את זה פעם נוספת. אז לא רק שלא כדאי להשתמש במידת הסלחנות, כדאי לדעת שמידת הסלחנות היא זו שהיא תקבע את החוצפה יותר ויותר. זה לא הולך להשתנות, בדרך הטבע זה לא הולך להשתנות. גם אם והיה, וההורים לא ייתנו לילד מה שהוא רצה כשהוא התחצף. אבל עצם זה שלא, ואת אחת קוטעים את זה, לא ואת אחת עוצרים את זה, הוא כבר מרגיש מתוגמל. אפילו אם הוא לא קיבל מה שהוא רצה בשם החוצפה שלו, בשם החוצפה שלו הוא ביקש כסף, הוא ביקש משחק, הוא ביקש לאכול, הוא ביקש שלאח שלו לא יהיה משחק, לא משנה מה שהוא מבקש. עצם זה שהדעה שלו נשמעת כשהוא מתחצף, אז הוא כבר מתוגמל. הוא מתוגמל בנוכחות, הוא מתוגמל בכך שהוא אמר והוא קיבל מה שהוא רצה, או שהוא אמר והוא קיבל מענה של התייחסות. אפילו אם הוא לא קיבל תגובה בפועל מה שהוא בדיוק ביקש. עד הרבה, הדבר הנכון לעשות הוא ברגע שעד מתחצף, לא לאפשר את החוצפה הזאת, לא רק שלא לאפשר את החוצפה, צריך לעשות משהו אחר, לקטוע את זה מיד, מיד, לעצור את זה מיד. מתי שמתחילים להרגיש, מתי שמתחילים לשמוע, מתי שמתחילים לראות שיש חוצפה ולא מינימלית, לא כדאי לאפשר את זה. ולמרות שנמצאים עכשיו בבידוד או בהסגר, או נמצאים יותר בתוך הבית, עד הרבה, יותר לא לאפשר את החוצפה הזאת. מדוע? מכיוון שרק כאשר נקטע את זה במיידי, סליחה, זה שפה שאנחנו לא מוכנים לשמוע, לא מתייחסים, וממשיכים הלאה. אם צריך, אז גם כן שטיפה ייכנס לחדר וירגע. לא צריך להגיד לו כלום, רק להגיד לו, זו לא שפה. כך אנחנו לא מוכנים לדבר. לא להגיב, לא לתגמל, לא לפתח שיח, אפילו אם הוא אומר משהו חכם, משהו נכון, משהו שכדאי לשמוע, זו לא צורה. זה לא סגנון. כאשר נוכל בסגנון הזה להגיב, אז יש סיכוי שהוא יבין שחוצפה זו פשוט לא שפה, זה לא משתלם, זה לא עובד. אם זה לא משתלם, אם זה לא עובד, אז יש סיכוי שהוא יוכל לעצור את ההתנהלות הזאת. אז אם כן, החוצפה, מיד לקטוע אותה, מיד לעצור אותה, ועד הרבה, אם לא, לא כדאי צלחן, כי זה רק יגבר ויתפח, וכאשר הוא בן 6-7 זה אולי נראה חמוד, אבל עם הזמן זה נעשה גרוע יותר ויותר. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה, תודה רבה לקובי אלי שהיה איתנו, לאורי כהן, לאחי המאזינים, מחר בעזרת השם 6:20, קייל תהרוג בנושא שלום בית בזמן הסגר. כל טוב, היו ברוכים.
כל חי תמיד איתי, כל